שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף עין וב במסכת בבא קמא. היום נלמד כמעט שני דפים, כי נתחיל בשורה הראשונה בעין וב עמוד א', ונסיים בשורה העשירית בעין זין עמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל 20 דקות. היום אנחנו עוסקים בגניבה והקדש, והאם יש ד' וה', ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על דעת רבנן במשנה, בחלק השני על דעת רבי שמעון. אז החלק הראשון אומר את המשנה שאם הוא גנב ואז הקדיש, ואחרי שהוא הקדיש הוא טבח ומחר, הוא פטור מדלת והי. ולמה? כי כמו שלמנו כבר בדף סמך זין, שאם הבעלים התייאשו ואז הגנב הקדיש, אז ההקדש תופס לפי כולם, כך שכרגע השור הזה כבר של ההקדש, וממילא אם אחרי זה הוא טבח אותו או מחר אותו, אז הוא כבר לא טובח או מוכר שור של הבעלים, אלא שור של ההקדש, ובזה אין דלת והי. זה מה שכתוב במשנה, לכאורה מאוד פשוט. אבל מקשה הגמרא, אתה צודק, זה שהוא לא חייב דלת והי על התביחה והמחירה, זה מובן, אבל לכאורה עדיין צריך לחייב אותו דלת והי, לא על התביחה והמחירה, אלא על מה שהוא עשה עוד לפני זה, על עצם פעולת ההקדשה, כי הרי כשהוא מקדיש, זה בעצם כאילו מוכר את זה להקדש, ומה לי מחרו להדיות, מה לי מחרו לשמיים, כלומר, כמו שאם הוא מחר את זה או נתן את זה מתנה למישהו, אז הוא חייב דלת והי, אז אותו דבר, אם הוא נתן את זה להקדש, גם זה נחשב כמו מתנה, והוא צריך להיות חייב דלת והי. זו השאלה של הגמרא, שוב, אם הוא גנב, הקדיש, ואז טבח או מחר, אז זה שהוא לא חייב דלת והי לטבח או מחר, זה הגיוני, אבל למה לא חייב על עצם פעולת ההקדשה? ולזה הגמרא מביאה שתי תשובות, נתחיל בשנייה כי היא פשוטה יותר, ואז נחזור לראשונה. אז התשובה השנייה זה בערך בשליש העליון של עמוד א', במילים אלא לעולם, ושם אומרת הגמרא, הנחת היסוד שלך בקושייה פשוט לא נכונה. כלומר, כן, יש הבדל בין מכירה להדיות לבין מכירה לשמיים, כי אם ראובן למשל מוכר את השור שלו לשימון, אז עכשיו השור כבר לא נקרא השור של ראובן, אלא השור של שימון. אבל אם ראובן מקדיש את השור לקורבן, אז אמנם זה של הקדש, אבל מבחינת השם, אנשים עדיין קוראים לזה השור של ראובן או הקורבן של ראובן, כי הרי זה בא לכפר עליו, על ראובן. וממילא הקדשה היא לא כמו מכירה, אמנם מבחינה ממונית זה יוצא מרשותו, אבל מבחינות אחרות זה עדיין קצת שלו, ולכן זה פשוט לא מחייב ד' וה', לא על זה התורה דיברה. זו התשובה השנייה, וזה הביא אותנו לאמצע עמוד א'. עכשיו בואו נחזור לתשובה הראשונה. התשובה הראשונה זה בשורה החמישית בעמוד א', ובתשובה הזאת הגמרא דווקא מסכימה לעיקרון של הקושייה. כלומר, היא מסכימה שבאמת עקרונית, כמו שאם אדם מוכר אז הוא חייב דלת והי, כך אם הוא מקדיש. עצם פעולת ההקדשה יכולה לחייב דלת והי. אז למה כאן לא? כי כאן מדובר בהקדש מיוחד שהוא לא מחייב דלת והי. ומה מיוחד בו? אז כאן יש שתי הצעות, נאמר בקצרה ואז נרחיב. הצעה הראשונה זה שכאן מדובר בקודשים שחייב באחיותם, ולכן זה עדיין קצת של הגנב לפי רבי שמעון. הצעה שנייה זה שכאן מדובר בקודשים קלים, כלומר שלמים, שלפי רבי יוסי הגלילי גם זה עדיין קצת שייך לגנב. אלה שתי הצעות, את שתי הצעות הגמרא תדחה, ועכשיו בואו נרחיב ונסביר הצעה הצעה. אז כאמור, הצעה ראשונה זה שכאן מדובר בקודשים שחייב באחיותן, ובשביל להבין את זה נקדים שכשאדם מקדיש שזה שור לקורבן, אז הוא יכול להקדיש את זה בצורה שבה הוא לא חייב באחיותו ובצורה שבה הוא חייב באחיותו. כלומר, מצד אחד הוא יכול לומר הרי זו עולה, ואז השור הספציפי הזה הולך לעולה, אבל הוא לא חייב באחיותו. כלומר, אם השור נעלם, נגנב, מת, הוא לא צריך להביא קורבן אחר, כי הוא התחייב על השור הספציפי הזה, לא מעבר לזה. זה נקרא שהוא לא חייב באחיותו. אבל אם הוא לא אמר הרי זו עולה, אלא הוא אמר הרי השור עליי עולה, אז כאן הוא קיבל על עצמו את ההתחייבות להביא עולה. אז הוא יכול להביא את השור הזה, אבל אם השור הזה ייעלם, ימות, הוא יצטרך להביא שור אחר, וזה נקרא קודשים שחייב באחיותן. עכשיו, רבי שמעון סובר שכשהוא מקדיש קודשים שחייב באחיותן, אז כיוון שאם השור הזה ילך לאיבוד, אז הוא יצטרך להביא שור אחר, אז עדיין יש לו איזשהו קשר ממוני לשור הזה. השור הזה בעצם מציל אותו מלהביא שור אחר, אז השור הזה בעצם חוסך לו כסף. כך שהשור מוגדר כדבר הגורם לממון, כי הוא גורם לו לחסוך ממון, ורבי שמעון סובר שדבר הגורם לממון כממון דמי, כך שמבחינה מסוימת, אמנם השור הזה של הקדש, אבל הוא עדיין קצת גם הממון שלו, של המקדיש. ועכשיו, אם נחזור לשאלה שלנו, הגמרא שאלה למה הוא לא חייב ד' וה' על עצם פעולת ההקדשה, שהיא נחשבת כמו מכירה, אז עונה הגמרא, עקרונית אתה צודק, יכולה לחשב כמו מכירה, אלא שכאן, לפי הצעה הראשונה, מדובר בקודשים שחייב באחיותן, ונאמר שהמשנה היא כרבי שמעון, וממילא הם עדיין שייכים קצת למקדיש, כלומר לגנב, וזה בעצם לא נחשב שהוא נתן את זה לגמרי, ולכן מובן שבזה הוא לא חייב ד' וה', אבל באמת, אם זה יהיה קודשים שלא חייב באחיותן, אז באמת הוא יהיה חייב. זו הצעה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, הרי מיד אחרי הקטע הזה במשנה, המשנה עצמה מביאה את רבי שמעון בתור מי שבא לחלוק, אז רק ההמשך הוא רבי שמעון, החלק הזה הוא לא רבי שמעון, אז אי אפשר להסביר את הקטע הזה כרבי שמעון, וממילא, הצעה הראשונה נופלת. הצעה השנייה לזה שכאן ההקדשה לא נחשבת מכירה ולא מחייבת ד' ו-ה', זה כי צריך להבדיל בין קודשי קודשים לקודשים קלים. כלומר, אם באמת הוא היה מקדיש את זה בתור חטאת או בתור עולה, שזה קודשי קודשים, זה באמת לגמרי של המקדש, זה כבר לא שלו בכלל, ובאמת זה נחשב מכירה והוא חייב ד' ו-ה'. לעומת זאת במשנה, נעמיד שמדובר שהוא הקדיש קודשים קלים, שלפי רבי יוסי הגלילי, קודשים קלים הם עדיין קצת הממון שלו, ממילא גם זה לא נחשב מכירה לגמרי, ולכן זה לא מחייב ד' ו-ה'. זו הצעה שנייה, אבל גם את זה הגמרא דוחה, והאמת היא שהיא יכלה לומר אותה דחייה גם להצעה הקודמת, וזה שאם אתה בעצם אומר שיש מצב שבו ההקדשה עצמה כן מחייבת ד' ו-ה', או כמדובר בקודשי קודשים, או לפי הצעה הקודמת כמדובר בקודשים שלא חייב באחריותן, אז למה המשנה בדף עין לא הביא את זה? הרי המשנה בדף עין רצתה ללמד אותנו שיש מקרה שבו הגנב הקדיש ובכל זאת הוא חייב ד' ו-ה', והמקרה שהביאה זה שהוא הקדיש אחרי שהוא טבח או מחר, אבל לכאורה לפי מה שאמרנו עכשיו המשנה שם יכלה לחדש יותר, שאפילו אם הוא הקדיש לפני שהוא טבח או מחר, בכל זאת הוא יכול להיות חייב ד' ו-ה', אם זה יהיה קודשי קודשים, אז למה המשנה שם לא הזכיר את זה? וזה בעצם דוחה גם את ההצעה השנייה ודוחה את כל הכיוון הראשון. שאמרנו שבאמת עקרונית יש מצב שבו עצם ההקדשה נחשבת מכירה ומחייבת ד' ו-ה', וזה מה שמוביל את הגמרא כאמור בשליש העליון של עמוד א' לתשובה השנייה שכבר ראינו מקודם, שאומרת הגמרא זה פשוט לא נכון, ובאמת הקדשה לא נחשבת מכירה, בין בקודשי קודשים, בין בקודשים קלים, בין אם חייב באחריותן, בין אם לא, בכל מקרה זה לא נחשב מכירה וזה לא מחייב ד' ו-ה', כי גם אם הוא הקדיש, עדיין קוראים לזה השור של ראובן, ולכן זה לא מחייב ד' ו-ה', זו הייתה התשובה השנייה. ועד כאן החלק הראשון של השיעור ששאלנו למה לפי רבנן עצם פעולת ההקדשה לא מחייבת אותו ד' ו-ה'. החלק השני באמצע עמוד א' זה דעת רבי שמעון, אז בואו נקרא קודם מה רבי שמעון אומר. רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחריותן משלם ד' ו-ה', שאין חייב באחריותן אז פטור. זה מה שהוא אומר, עוד פעם, אם חייב באחריותן חייב ד' ו-ה', אם לא חייב באחריותן אז פטור. ואת הדיון על רבי שמעון נחלק לשני סעיפים. הסעיף הראשון, קודם כל, זה בואו נבין מה בכלל רבי שמעון אמר, על מה הוא מחייב כאן ד' ו-ה', ולגבי זה נציע שלוש הבנות, אחת מהם אנחנו נציע, רק כי אני מניח שגם אתם חושבים עליה, ואז נראה עוד שתיים בגמרא עצמה. אז הבנה אחת, כאמור לא בגמרא, זה שרבי שמעון מדבר על אותו מקרה שדיברנו מקודם, שהוא גנב, הקדיש ואז טבח או מחר, ואומר רבי שמעון שאם ההקדשה הייתה קודשים שחייב באחריותן, אז זה עדיין קצת שלו, ולכן אם הוא טבח או מחר, הוא משלם ד' ו-ה', אם זה קודשים שהוא לא חייב באחריותן, לכן זה כבר בכלל לא שלו, אלא לגמרי של ההקדש, אז באמת הוא פטור מד' ו-ה'. זו הבנה אחת, שאותה הגמרא לא מציעה, כנראה היא סוברת שזה לא נכון, וגם בקודשים שחייב באחריותן, זה עדיין לא מספיק שלו בשביל לחייב אותו ד' ו-ה'. והי, אז לא יכול להיות שלזה רבי שמעון התכוון, אלא כנראה הוא התכוון למשהו אחר לגמרי. למה? אז כאמור, בגמרא עצמה יש שתי הבנות. אז הבנה ראשונה בגמרא זה שרבי שמעון כאן מחייב ד' ו-ה', לא על התפיחה והמחירה, אלא כמו שראינו בחלק הקודם, על עצם פעולת ההקדשה, על זה הוא מחייב ד' ו-ה'. זו הבנה ראשונה, אבל דוחה הגמרא לפי ההבנה הזאת שהוא מחייב על עצם פעולת ההקדשה, אז אם כבר הוא מחלק בין קודשים שחייב באחריותן ללא חייב באחריותן, אז החלוקה הייתה צריכה להיות בדיוק הפוכה ממה שהוא אמר. כלומר, שדווקא בקודשים שלא חייב באחריותן, שהוא מתנתק מזה לגמרי, אז הוא יחייב ד' ו-ה', כי זה דומה למחירה, אבל בקודשים שחייב באחריותן, שמדיין קצת שלו, שבזה הוא לא יחייב ד' ו-ה', כי זה פחות דומה למחירה. זה מה שהוא היה צריך לומר, ואילו הוא כאמור אמר הפוך. לכן, הבנה ראשונה יורדת, רבי שמעון כאן לא מחייב על עצם פעולת ההקדשה, ואנחנו עוברים להבנה השנייה. וההבנה השנייה היא שרבי שמעון כאן דיבר על משהו אחר לגמרי. וזה שרבי שמעון כאן בסיפה של המשנה מדבר על משהו אחר לגמרי. הוא בכלל לא מתייחס למקרה של המשנה שהגנב הוא זה שהקדיש, אלא למקרה אחר לגמרי, וזה שהבעלים הקדיש את הקורבן, אבל הקורבן עדיין היה בבית של הבעלים, ואז בא הגנב וגנב את זה מהבעלים, כשזה כאמור כבר קדוש, ואז הוא טבח את זה, שבמקרה כזה חכמים פותרים אותו גם מכפל וגם מדלת והי, כי כתוב וגונב מבית האיש, וזה לא בית האיש, זה בית ההקדש, ואילו רבי שמעון מחדש, שאם זה קודשים שחייב באחריותן, כך שהם עדיין קצת שייכים לבעלים, אז אם הוא גנב את זה ממנו וטבח, אז הוא יהיה חייב גם כפל וגם דלת והי, זו הבנה שנייה, והיא זאת שמתקבל. על זה רבי שמעון דיבר. עוד פעם שזה לנו בראש, אם הבעלים הקדיש קורבן, ואז בא גנב ולקח וגם טבח, אז רבנן פותרים את הגנב גם מכפל, גם מדלת והי, כי הוא לא גנב מבית האיש, כי זה כבר לא של האיש, זה של ההקדש. ואילו רבי שמעון אומר, אם האיש הקדיש את זה כקודשים שחייב בחיותן, אז זה עדיין קצת של האיש, ולכן כשהגנב לקח את זה, הוא קצת כן גנב את זה מהאיש, ולכן הוא כן יהיה חייב כפל ודלת והי. על זה רבי שמעון דיבר, ועד כאן הסעיף הראשון, הבנו על מה רבי שמעון דיבר. הסעיף השני, 8 שורות לפני סוף עמוד א', זה שאחרי שהבנו על מה רבי שמעון מדבר, הגמרא מקשה על זה. אז כאמור, נזכיר, רבי שמעון אמר שאם הוא גנב בהמה שכבר הייתה הקדש ואז שחט אותה, הוא יהיה חייב ד' ו-ה'. עכשיו, מקשה על זה הגמרא ממשהו אחר שרבי שמעון אמר במשנה בדף ע', וזה שאם הגנב שחט את הבהמה בשחיטה שלא מתירה אותה לאכילה, כמו אם נמצאה טרפה או שחט חולין בעזרה, אז על שחיטה כזאת הוא לא חייב ד' ו-ה'. עכשיו, הרי במקרה שלנו, שהוא גנב בהמת הקדש ואז שחט אותה, אז בהנחה שמדובר שהוא שחט אותו מחוץ למקדש, אז גם זה שחיטה שלא ראויה, אז איך רבי שמעון מחייב על זה ד' ו-ה'? זו השאלה על רבי שמעון, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות, רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן עונה שמדובר שבאמת הוא שחט בפנים, כלומר בעזרה, במקדש, ולכן זה שחיטה כשרה שבאמת מתירה לאכילה. לעומת זאת ריש לקיש אומר, באמת מדובר שהוא שחט מחוץ לעזרה, כך שעקרונית זה אמור להיות פסול, אלא שכאן מדובר בקורבן שנפל בו מום, שאותו באמת אם שוחטים בחוץ ואז פודים, זה מתיר לאכילה, ולכן גם זה נחשב שחיטה שמתירה לאכילה. אלה שתי התשובות, שוב שנזכור, שאלנו על רבי שמעון, שאם מדובר שהוא גנב קורבן שכבר הוקדש, ואז שחט אותו, ועל זה רבי שמעון אמר שהוא חייב ד' ו-ה', למה הוא חייב? הרי זה שחיטה שלא מתירה לאכילה. ועל זה ענינו, זה שחיטה שמתירה לאכילה, כי או לפי רבי יוחנן הוא שחט אותה בפנים, במקדש, בעזרה, או ריש לקיש אומר, הוא אמנם שחט בחוץ, אבל זה קורבן בעל מום, ולכן אם הוא שחט בחוץ ופדה אותו, אז הוא ראוי לאכילה, לכן זה נחשב שחיטה שראויה לאכילה. עד כאן שתי התשובות על רבי שמעון. ועכשיו מה שנעשה מכאן ועד סוף השיעור, זה שנשאל שלוש שאלות על אותם שתי תשובות ונענה עליהם. שאלה ראשונה, שלוש שורות לפני סוף עמוד א', זה שאלה על התשובה של רבי יוחנן. רבי יוחנן כאמור אמר שמדובר שהוא שחט בפנים, בעזרה, ולכן זו שחיטה כשרה והיא מתירה לאכילה. ועל זה שואלת הגמרא, רגע, אם הוא גנב קורבן, אבל בסוף שחט אותו בשביל הבעלים, אז בעצם מה הבעיה כאן? כלומר, זה כן בעיה, הוא גנב, זה לא בסדר, אבל בסופו של דבר, הבעלים הקדישו את הקורבן הזה בשביל להקריב אותו, ואותו גנב בסוף עשה בשבילם את העבודה, הוא הקריב אותו, אז כפל ישלם, כי הוא גנב, אבל למה שישלם ד' ו-ה'? הרי זה בעצם כאילו שהוא החזיר את הקורבן לבעלים, כי הוא עשה את מה שהבעלים רצו לעשות ממילא. זה נקרא בגמרא, חזרה קרן לבעלים, אז למה הוא חייב ד' ו-ה'? זו השאלה לתשובה של רבי יוחנן, ועל זה עונה הגמרא, כי כאן מדובר שהוא עשה את זה בצורה כזאת, שבעלים לא יצאו בזה ידי חובה, והם יצטרכו להביא עוד קורבן, לכן זה לא נחשב שחזרה קרן לבעלים. למה הם לא יצאו ידי חובה? אז או כי הוא שחט, אבל אחרי זה לא זרקו את הדם על המזבח, כי הוא נשפח, ואז צריך להביא עוד קורבן, או כי הוא שחט, אבל לא לשם הבעלים, אז השחיטה עצמה כשרה, אבל הבעלים לא יצאו ידי חובה, ולכן זה לא נקרא שחזרה קרן הבעלים, והוא כן חייב ד' ו-ה', אפילו שהוא שחט בפנים בשחיטה כשרה. זה לגבי השאלה הראשונה, שאלה על רבי יוחנן. השאלה השנייה לתשובות האלו, זה שאלה על שניהם, זה בשורה השנייה בעמוד ב' במילים תהי בר רבי אלעזר, וזה שהוא שואל על שתי התשובות, גם על רבי יוחנן וגם על ריש לקיש, שעדיין לפי שתי התשובות זה עוד לא שחיטה שמתירה לאכילה. למה? כי הרי בואו נזכיר את התשובות, רבי יוחנן אמר שמדובר שהוא שחט בפנים, ריש לקיש אמר שמדובר בבעל מום והוא שחט בחוץ, אבל אומר רבי אלעזר, יפה מאוד, זה שחיטה טובה, אבל עדיין זה עוד לא מתיר לאכילה, יש עוד שלב, הרי לפי רבי יוחנן שהוא שחט בפנים, עדיין צריך לזרוק את הדם בשביל שזה יהיה מותר באכילה על המזבח ולאדם, ולפי ריש לקיש שזה בעל מום והוא שחט בחוץ, אז עדיין צריך לפדות אותו בשביל שזה יראו לאכילה. אז איך אתה אומר שזה שחיטה שמתירה לאכילה, אם עדיין חסר פה איזשהו שלב? עונה הגמרא, כי רבי שמעון סובר שגם אם חסר איזשהו שלב קטן, מבחינתנו זה כאילו לא חסר. איך הוא אמר את זה? הוא אמר שכל העומד לזרוק כזרוק דמי, וכל העומד להיפדות כפדוי דמי. כלומר, אפילו שעוד לא זרקו את הדם בתשובה של רבי יוחנן, וגם עוד לא פדו בתשובה של ריש לקיש, מבחינתנו זה כבר פרט שולי. ברגע שהוא שחט, ועכשיו כבר הדם ראוי להיזרק, או עכשיו אפשר לפדות, אז מבחינתנו זה כאילו שזה כבר נעשה. עכשיו רק נדגיש, זה לא שזה כאילו שזה כבר נעשה, ואפשר כבר עכשיו לאכול את הקורבן. ודאי שלא, צריך קודם לזרוק את דם, או צריך קודם לפדות, אבל מבחינת השאלה, האם זה נחשב כשחיטה שמתירה לאכילה, אז כן, זה נחשב כשחיטה שמתירה לאכילה, אפילו שיש פה עוד איזה משהו שעוד לא עשו, זה רק איזשהו מכשול טכני, אבל מבחינת השחיטה, זה שחיטה שראויה לאכילה, ולכן הוא יהיה חייב ד' ו-ה'. עכשיו, בסוגריים, בשורה השישית כאן, הגמרא שואלת, איפה באמת אתה רואה שרבי שמעון אמר שכל העומד לזרוק כזרוק דמי, וכל העומד להיפדות כפדוי דמי? אז הגמרא מביאה ברייתות שמראה שהוא אמר את זה, אבל לפני שנראה אותם, בשביל לא להתבלבל, בואו נשים את זה בסוגריים, ונקפוץ קודם לשאלה השלישית על התשובות של רבי יוחנן וריש לקיש, ואחרי זה נחזור אחורה לאותם סוגריים. אז אנחנו בעצם קופצים כרגע מעין וו עמוד ב' בשורה השישית, ועד עין זין עמוד ב' בשורה השלישית. מי שאין לו גמרא לפניו, אל תתפלו על הקפיצה הגדולה, היא לא באמת כזאת גדולה, פשוט עין זין עמוד א', זה דף עם רק שתי שורות של הגמרא. בכל אופן, מה השאלה השלישית על התשובות של רבי יוחנן וריש לקיש למקרה של רבי שמעון? שוב רק נזכיר עוד פעם מה הייתה השאלה והתשובות שלהם. שאלנו איך רבי שמעון מחייב על זה ד' ו-ה', הרי זה שחיטה של שלא מתירה לאכילה, כי הוא שוחט קודשים בחוץ, ועל זה כמו ראינו שתי תשובות. רבי יוחדן אמר שמדובר שהוא שחט בפנים, ואילו ריש לקיש אמר שמדובר באמת בחוץ, אבל בבעל מום. ועכשיו שואלת הגמרא, כאמור בשורה השלישית בעין זין עמוד ב', למה כל אחד לא תרץ כמו השני? אז רבי יוחנן לא אמר כריש לקיש שמדובר בבעל מום, לא כי אי אפשר להסביר כך, אפשר, אבל למה לצמצם לזה את המשנה? עדיף להעמיד אותה בבהמה תמימה מאשר להעמיד אותה בבעלת מום, זה רבי יוחנן. מצד שני, למה ריש לקיש לא אמר כרבי יוחנן? אז כאן אומרת הגמרא, זה לא סתם כי הוא מעדיף להעמיד את זה כך, אלא כי הוא חייב להעמיד את זה כך, כי ריש לקיש חולק על רבי יוחנן לדעתו, אי אפשר להעמיד את המשנה כרבי יוחנן. למה? כי אם נעמיד כרבי יוחנן בקורבן שאין לו מום, אז אם הגנב הזה לא היה תובח את הקורבן, אלא מוכר אותו, אז במקרה כזה הוא ודאי לא היה חייב דלת והי. כי אם דובר בקורבן תמים שאין לו מום, אז אם הגנב מנסה למכור אותו, הוא בעצם לא עשה בזה כלום. הרי זה שייך להקדש, וגם אחרי שהוא מכור למישהו, זה עדיין יהיה שייך להקדש. המכירה לא פודה את זה, אז אם הוא היה מוכר, הוא לא היה חייב דלת והי, ומחדש ריש לקיש שיש הקש בין תביחה למכירה, כי כתוב ותבחו ומחרו, שבמקרה שבו אם הוא היה מוכר, הוא לא היה חייב דלת והי, אז גם אם הוא תובח, גם אז הוא לא חייב דלת והי. לכן ריש לקיש לא יכול להסביר שמדובר בקורבן תמים, והוא שוחט את זה במקדש, ועל זה הוא חייב דלת והי, כי זה לא נכון. הוא לא יהיה חייב דלת והי, כי שוב, כמו שהוא ימכור, הוא לא יהיה חייב דלת והי, גם אם הוא יתווח, הוא לא יהיה חייב דלת והי. לכן ריש לקיש לא הסביר כך, אלא כאמור, הוא הסביר בבעל מום, ששם באמת, אם הוא ימכור, זה יפדה את זה, והוא יהיה חייב דלת והי, ולכן אפשר לומר שגם אם הוא ישחט, גם אז הוא יהיה חייב דלת והי. אז עד כאן השאלה השלישית על רבי יוחנן וריש לקיש, למה כל אחד לא הסביר כמו השני? מחר נמשיך ונעסוק במה שהרגע אלינו, שלפי ריש לקיש יש הקש בין תפיחה למכירה, ולפי רבי יוחנן יוצא שבעצם אין הקש כזה, את זה נראה מחר, ובינתיים בעצם הגענו לעין זין עמוד ב' בשורה העשירית. מה שנשאר לנו להיום זה לחזור לשורה השישית, בעין וו עמוד ב', לאותו מאמר מוסגר ששמנו בסוגריים, וזה לגבי איפה רואים שרבי שמעון אומר שכל העומד לזרוק כזרוק דמי, וכל העומד להיפדות כפדוי דמי. אז האמת היא שאת שני הדברים רואים בהקשר מאוד דומה, ובשביל להבין אותו נקדים שיש עוד משהו שרבי שמעון אמר, בהקשר אחר לגמרי, במסכת מנחות דף קוף א', שאוכל לא יכול לקבל תומת אוכלין אם הוא אסור בענה, כי אם הוא אסור בענה הוא בעצם כבר לא נחשב אוכל. אבל אומר רבי שמעון, אם דובר באוכל שמתישהו בעבר היה לו זמן שבו הוא כן היה ראוי לאכילה, היה לו שעת הכושר, אז גם אם אחרי זה מאיזושהי סיבה הוא נאסר בענה, עדיין הוא כן יוגדר כאוכל והוא כן יכול לקבל תומת אוכלין. זו הקדמה, ועכשיו ניגש לשני הדברים שאנחנו מחפשים, א', שכל עומד לזרוק כזרוק דמי, וב', שכל עומד להיפדות כפדוי דמי. אז לגבי כל עומד לזרוק כזרוק דמי, נקדים עוד משהו, וזה שנגיד אדם מביא קורבן תודה. אז הסדר הוא שבמהלך היום שוחטים את הקורבן, כי אסור לשחוט בלילה, אחרי זה גם כן עדיין במהלך היום מקבלים את הדם וזורקים אותו למזבח, אחר כך לגבי הבשר, כלומר הקטרת האימורים למזבח, ושאנשים יכולים לאכול מהקורבן עצמו, את זה אפשר לעשות גם עוד באותו יום וגם בלילה, וזהו. אחרי זה זה כבר נעשה נותר וזה פסול ואסור בענה. עכשיו, מה קורה אם באמת הביאו קורבן תודה, שחטו אותו ביום, ומשום מה לא זרקו את הדם ביום, אז כאמור בלילה כבר אי אפשר, אז מה שזה עושה זה שכיוון שעוד לא זרקו את הדם, אז כרגע גם אי אפשר להקטיר את האימורים, וממילא גם אי אפשר לאכול את הבשר, אז יוצא שכל הלילה בעצם אי אפשר לתקן את המצב, אי אפשר לעשות כלום, וכשמגיע הבוקר, אז כל הבשר הזה נפסל בפסול נותר. עכשיו, עולה השאלה, האם הבשר הזה, גם האימורים וגם הבשר שאמורים לאכול, האם הוא מוגדר כאוכל? כלומר, האם הוא יכול לקבל תומת אוכלין? אז לגבי זה, אומר רבי שמעון, זה תלוי מתי שחטו את הקורבן. אם שחטו את הקורבן ממש צמוד לשקיעה, כך שממילא לא היה שום סיכוי שהיו מספיקים לזרוק את הדם, אז הנותר הזה לא יחשב כאוכל. אבל אם שחטו אותו לא צמוד לשקיעה, נגיד שעה לפני השקיעה, כך שעקרונית היה זמן לזרוק את הדם על המזבח, אבל מאיזושהי סיבה לא עשו את זה, אז הקורבן הזה כן יחשב כאוכל. ולמה? הרי לא זרקו את הדם, הקורבן הזה מעולם לא היה ראוי לאכילה, מה פתאום שרבי שמעון יחשיב את זה כאוכל? אלא שלמה בכל זאת זה נחשב כאוכל? כי כיוון שהיה איזשהו פרק זמן לפני השקיעה, שעקרונית היה אפשר לזרוק את הדם על המזבח, אז אפילו שלא עשו את זה, בכל זאת מבחינתנו זה נחשב כאילו שכן זרקו, וממילא זה נחשב כאילו של הקורבן הזה במהלך הלילה כן היה שעת הכושר וכן היה ראוי לאכילה, ולכן אפילו שבבוקר זה כבר נפסל סופית לגמרי משום נותר, עדיין זה כן נחשב אוכל. ומכאן יוצא שכל דם העומד להיזרק, אז הוא כבר כזרוק דמי. כלומר, שוב, אפילו שלא זרקו את הדם, ובאמת במהלך הלילה בשר גם היה אסור, אבל עדיין, כיוון שעקרונית יכלו לזרוק את הדם, אז זה נחשב כאילו זרקו, ובאמת במהלך הלילה זה נחשב כאילו יכלו לאכול, למרות ששוב, לא יכלו, כי באמת לא זרקו, אבל כאילו יכלו, כי עקרונית זה כבר רואי, רק יש כאן איזו בעיה צדדית שעוד לא זרקו את הדם, אז זה מספיק שעת הכושר בשביל להחשיב את הדבר הזה כאוכל, ואפילו שבבוקר זה כבר ממש אסור באכילה, כי זה גם סול נותר, בכל זאת זה מוגדר כאוכל ויקבל תומה. עד כאן לגבי הדבר הראשון של כל העומד להיזרק כזרוק דמי. הדבר השני, שזה בשורה הראשונה בעינזיין עמוד א', שכל עומד להיפדות כפדוי דמי, זה יותר קצר, זה לגבי זה שרבי שמעון אומר שאם שחטו פרה אדומה, אז הבשר של הפרה אדומה מוגדר כאוכל. עכשיו למה? הרי הוא אסור באכילה וצריך להמשיך את הטקס, צריך לעזות את הדם, צריך לשרוף את הבשר, אבל בכל זאת, בזמן ביניים הזה, הוא מוגדר כאוכל. ולמה באמת? כי הדין הוא שאם הם ימצאו בשלב הזה פרה אדומה אחרת יפה יותר, אז הם יכולים לפדות את הראשונה ולהשתמש בשנייה. וכיוון שעקרונית אפשר לפדות את הבשר הזה, אז כאמור, לפי רבי שמעון, כל העומד להיפדות כפדוי דמי, ואפילו שבפועל עוד לא פדו, בכל זאת, כיוון שאפשר, אז כבר עכשיו זה מוגדר כאוכל, וזה יקבל תומת אוכלין, וגם יתמה תומת אוכלין, תראו ברשי ותוספות שמדברים על זה. בכל אופן, זה המקור לדבר השני של כל העומד להיפדות כפדוי דמי, ועד כאן השלמה של הסוגריים, ובזה סיימנו את הסעיף השני בחלק השני של השיעור, להבין את רבי שמעון איך הוא מחייב על שחיטה, הרי זו שחיטה שלא מתירה לאכילה, וכאמור ענינו שהיא כן מתירה לאכילה לפי רבי יוחנן כי הוא שחט בפנים בעזרה, לפי ריש לקיש כי זה בעל מום והוא שחט בחוץ, וכאמור בסופו של דבר הגענו לשורה העשירית בעין זין עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום בגנב והקטש ומתי הוא חייב ד' והי ומתי לא, וחילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון ראינו את המשנה, שאמרה אם הוא גנב ואז הקדיש, ורק אחרי זה טבח או מחר, אז הוא פטור מדלת והי, כי כשהוא טבח או מחר זה כבר בעצם לא היה של הבעלים ולא שלו, אלא של ההקדש, אבל על זה הקשנו, אז בסדר, הוא לא חייב דלת והי על התפיחה או המחירה, אבל תחייב אותו על עצם פעולת ההקדשה, כי פעולת ההקדשה היא בעצם כמו מחירה, ועל זה ענתה הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, נכון, עקרונית זה כמו מחירה, אלא שכאן לא, כי כאן או שמדובר לפי רבי שמעון וזה קודשים שחייב בחיותן ולכן זה עדיין קצת שלו, או שמדובר לפי רבי יוסי הגלילי שבקודשים קלים זה עדיין קצת שלו, ולכן כאן זה לא נחשב מכרע והוא לא חייב דלת והי. זו התשובה הראשונה עם שתי אפשרויות בתוכה, אבל את שתיהם דחינו, ולכן עברנו לתשובה השנייה, וזה שהנחת היסוד של השאלה לא נכונה, ובאמת הקדשה היא לא כמו מכירה, כי אם רובן מקדיש שור, זה עדיין נקרא שור של רובן או הקורבן של רובן, ולכן אין דלת והי, אלא רק במכירה ממש, ולא בהקדשה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על רבי שמעון שהוא אמר במשנה שאם זה קודשים שהוא חייב באחיותן אז הוא משלם ד' והי, ואם זה קודשים שהוא לא חייב באחיותן אז הוא פטור, ואת הדיון עליו חילקנו לשני סעיפים. סעיף ראשון זה על מה הוא מדבר ולמה הוא חייב ד' והי, אז אנחנו בהתחלה הצענו שמדובר כמו שדיברנו מקודם שהוא גנב הקדיש ואז טבח, אז אם הוא הקדיש בצורה שהוא חייב באחיותן אז זה עדיין קצת שלו ולא רק של ההקטש, אז לכן הוא משלם ד' והי. אם הוא לא חייב באחיותן כך שזה בכלל לא שלו, אז הוא באמת פטור בד' והי, אבל הגמרא לא הציעה את זה, כי גם אם זה קצת שלו עדיין אין סיבה שישלם דלת והי, אלא הגמרא הביאה שתי הבנות אחרות. הבנה אחת זה שרבי שמעון מחייב דלת והי כאן לא על פעולת המחירה או התביחה, אלא על עצם פעולת ההקדשה, שהיא נחשבת כמחירה, כי מה לי מחרו להדיות, מחרו לגבוה, אבל את זה דחינו, כי אם כן הוא היה צריך להגיד הפוך ולחייב דווקא כשלא חייב באחיותן, כי אז ההקדשה יותר מוחלטת, היא מנותקת ממנו יותר כמו מחירה. לכן הבנה שנייה זה שהוא מדבר על משהו אחר לגמרי, וזה שלא הגנב הקדיש, אלא הבעלים הקדיש, והגנב גנב את זה ואז טבח, שחכמים פותרים כי זה של הקדש, זה לא של הבעלים, אבל רבי שמעון מחייב בכל שחייב בחיותן כי זה קצת שלו, כי זה דבר הגורם לממון ולכן הוא חייב. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני שאלנו, רגע, אם דובר שזה כבר קורבן והוא טבח את זה, אז הרי זה תפיחה שלא מתירה לאכילה, כי זה שחיטת קודשים בחוץ, אז למה הוא חייב? הרי לפי רבי שמעון שחיטה שלא מתירה לאכילה לא מחייב ד' והי, ועל זה ענינו, היא כן מתירה לאכילה, או כי לפי רבי יוחנן מדובר שהוא באמת שחט בפנים, או לפי ריש לקיש, זה אמנם בחוץ, אבל זה בעל מום, ולכן אם הוא יפתה את זה אחרי זה, זה באמת יהיה ראוי לאכילה, ולכן זה שחיטה שמחייבת ד' והי. עד כאן שתי התשובות, ואחרי זה ראינו שלוש שאלות על התשובות האלו. שאלה ראשונה, לפי רבי יוחנן שהוא שחט בפנים, אז בעצם חזרה קרן לבעלים, הוא עושה את עבודה של הבעלים, אז מה הבעיה? למה הוא חייב דלת והי? אבל ענינו, לא חזרה קרן לבעלים, כי הבעלים יצטרכו להביא קורבן אחר, או כי נשפך אדם ולא זרקו אותו, או כי הוא שחט שלא לשם הבעלים. זה לגבי השאלה הראשונה. שאלה שנייה, שאל רבי אלעזר, רגע, הרי עדיין זה לא שחיטה שמתירה לאכילה, כי עדיין חסר עוד שלב. לרבי יוחנן חסרה זריקת אדם, לריש לקיש חסר הפדיון, וענינו, רבי שמעון סובר שכל עומד לזרוק כזרוק דמי, וכל עומד להיפדות כפדוי דמי. כלומר, אמנם חסר איזה שלב, אבל זה שלב שולי. העיקר זה השחיטה, וזה נחשב שזה שחיטה שמתירה לאכילה. בסוף השיעור בסוגריים, ראינו איפה רבי שמעון אמר את זה, שכל עומד להיזרק כזרוק, וכל עומד להיפדות כפדוי. נחזור על זה שוב בסוף הסיכום. ושאלה שלישית, למה כל אחד לא אמר כמו השני? אז רבי יוחנן לא אמר כמו ריש לקיש, כי הוא לא רוצה להעמיד את זה דווקא בבעלי מום. ריש לקיש לא אמר כרבי יוחנן שמדובר בתמימים בפנים, כי הוא חולק עליו. כי אם מדובר בתמימים בפנים, אז הוא היה מוכר את זה, הוא לא היה חייב דלת ואי, כי זה של הקטש, והוא בעצם לא עשה כלום במחירה, זה עדיין של הקטש. וממילא, כיוון שלפי ריש לקיש יש הקש בין וטבחו לבין מחרו, אז אם על מחירה הוא לא חייב, גם על התביחה הוא לא חייב, לכן אי אפשר להעמיד בזה את המשנה שרבי שמעון מחייב, כי בזה רבי שמעון לא יחייב. לעומת זאת רבי יוחנן אומר, אין הקש כזה, ועל המחירה באמת הוא לא יחייב, אבל על התביחה הוא כן. זה לגבי השאלה השלישית. בסוף, בסוגריים, ראינו כאמור את המקורות, איפה רבי שמעון אמר שכל עומד לזרוק כזרוק וכל עומד להיפדות כפדוי, אז לגבי כל עומד לזרוק כזרוק, הוא אמר את זה על קורבן תודה שאם שחטו אותו לא ממש צמוד ללילה. אז אפילו שמאיזושהי סיבה לא זרקו את הדם ובבוקר הכל נהיה נותר, בכל זאת זה נחשב אוכל כי היה לו כאילו שעת הכושר, כי יכלו לזרוק את הדם וכל עומד לזרק כזרוק דמי, ולגבי כל עומד להיפדות, את זה רואים במה שהוא אמר שהבשר של פרה אדומה נחשב אוכל כי יכלו לפדות אותו ואז הוא הראוי לאכילה וכל עומד להיפדות כפדוי דמי. כל טוב.